שבת דף קופלמד, מתחילים בעזרת השם, פרק 19, פרק רבי אליעזר דמילה. פרק שלפנינו עוסק במצווה החביבה, מצוות ברית מילה, שרבי שמעון בן אלעזר אומר, שמכיוון שעם ישראל קיבלו את זה עליהם במסירות נפש, עדיין היא קיימת בידם. דברי הנביאים נאמרו, הרבה דברי נבואה, מה יהיה לעתיד לבוא? האם זה יתקיים, האם זה לא יתקיים. יש דבר נבואה שאנחנו רואים בימים האלה את התגשמותו. דבר מדהים. הנביא זכריה, בפרק ט' פסוק י' א', כותב, גם את, על מי הוא מדבר? כותב הרמב"ן, לא על המקום, על הפסוק בשיר השירים, בפרק ח' פסוק י' ב' הוא מפרש את הפסוק הזה בזכריה. מי זה את? זה עם ישראל שגלו, והם נמצאים כרגע ממש לקראת הגאולה, אותם שני שבטים של שבט בנימין ושבט יהודה. בדם בריתך, בזכות זה שתקיימי מצוות ברית מילה, שילחתי אסירייך, אני אגאל אותך מהגלות, מבור אין מים בו. כותב הרמב"ן, זה מרמז על המצב הרוחני שעם ישראל יהיו בו לפני הגאולה. וככה הוא כותב, וזה לשונו, שיהדור כולו חייב, ותשתכח תורה מישראל. אלה שעוסקים בהחדרת היהדות בעם ישראל, מגלים נתון מזעזע, 60% מהילדים בעם ישראל לא יודעים את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. תשתכח תורה מישראל ותרבה החוצפה והעזות. תשתכח תורה מישראל, לא מקיימים תפילין, מזוזה, שבת, כשרות, לא מקיימים מצוות. כותב הרמב"ן שהנביא בא ומתנבא ואומר, לא יישאר בידם רק זכות מצוות מילה. יש לך דברי נבואה גדולים מאלה? מה שהרמב"ן כבר פירש את הפסוק, הרמב"ן פירש את זה לפני 800 שנה בערך. הוא נפטר בתחילת האלף השישי לבריאת העולם, בשנת למד, 30 שנה, לאלף השישי שבו אנחנו שרויים, לפני כ-800 שנה. ואז הוא מפרש את הפסוק שנאמר בדברי הנביאים, הנביא זכריה, עם ישראל יהיו ריקים ממצוות, רק מצווה אחת עם ישראל ישמרו בקנאות, מצוות ברית מילה. ובאמת הנתונים המעודדים מאוד מגלים 99.2% מעם ישראל שומרים מצוות ברית מילה. זה לא יאומן, אנשים שמצעירים קבל עם ועולם שהם לא מאמינים ואין להם חלק באלוקי ישראל, מצוות ברית מילה הם מקפידים, למרות שזאת מצווה שעל פי ההיגיון הם היו צריכים לוותר עליה. המצווה הראשונה שהיו צריכים לוותר עליה, אלה שלא מאמינים בתורה, היה במצוות ברית מילה. זה לקחת תינוק חסר ישע בן 8 ימים ולחתוך בבשרו ולעשות סעודה. אבל זה הזכות הגדולה שתעמוד לנו. בזכות זה אנחנו נבוא לגאולה השלמה. הפסוק אומר, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. המילה ביום דורשים ממנה, אפילו בשבת מקיימים מצוות ברית מילה. מועל שנשבר לו הסכין, או שהוא לא יתארגן כמו שצריך, ואין לו סכין למצוות ברית מילה, האם מותר לו להכין לעצמו סכין בשבת, או שרק את מצוות ברית מילה עצמה מותר לו למול בשבת? הסכין נמצאת ברשות הרבים, הוא רוצה להכניס אותה לרשות היחיד, מותר לו לטלטל אותה בשבת, או שרק למול בפועל מותר בשבת? אז יש בזה ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, גם ההכנות לקראת מצוות ברית המילה, גם הם דוחים שבת. לכן, אם לא הביא המועל כלי, דהיינו סכין, מערב שבת לבית, איפה שהוא רוצה למול את התינוק, מביאו בשבת אפילו דרך רשות הרבים, אבל שיביא אותו מגולה, שכולם יראו, הגמרא תבהר מיד בהתחלה למה. ובסכנה שהגויים גזרו שישראל לא יעמו לו את בניהם, וזה סכנה להסתובב עם סכין גלויה ברחוב, שכולם יודעים שהוא הולך לעשות ברית מילה, אז מכסהו, אבל על פי עדים. צריך שיהיו שני עדים שיהידו שהבן אדם הזה לא מסתיר פה איזה משהו שהוא מטלטל באיסור, אלא כולם ידעו שהוא מטלטל את הסכין לצורך ברית המילה. ועוד אמר רבי אליעזר, קורטים עצים בשבת בשביל ברית מילה. מה אפשר לעשות עם עצים בשביל ברית מילה? כדי לעשות מהם פחמים, כדי על ידם לעשות את הברזל, ומהברזל לעשות סכין לברית המילה. עד כדי כך אפשר לעשות הכנות, מכשירים, כמו שזה נקרא, לצורך המילה. רבי עקיבא לא מסכים עם זה. כלל אמר רבי עקיבא, רק כל מלאכה, זאת אומרת ככה, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, דיינו להתארגן עם הסכין, להביא אותו לרשות היחיד, אז אינה דוחה את השבת. רק מלאכה כזאת, שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דיינו המילה בעצמה, החיתוך עצמו של המילה, רק היא דוחה את השבת. למרות שבן אדם עובר על מלאכת חובל, בכל זאת, התורה התירה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ההלכה פוסקים כמובן כמו דעתו של רבי עקיבא. הדברים של רבי אליעזר, הוא הביא שהמוהל שמטלטל את הסכין מרשות הרבים לרשות היחיד, יראה את הסכין מגולה. היבא אלו, מה הטעם של רבי אליעזר? טעם עד רבי אליעזר משום חבובי מצווה? להראות לכולם שמצוות מילה היא כל כך חביבה עד שמותר לחלל שבת לצורך המצווה הזאת? או דילמה משום חשדה, שאנשים רואים אותו הולך ברשות הרבים ומסתיר איזשהו חפץ, יחשדו בו שהוא מטלטל חפץ אחר ברשות הרבים, ויחשדו בו שהוא מחלל שבת. שואת הגמר, מה נפקמינה? הרי בכל מקרה, אומרים שיקח את הסכין בצורה מגולה ברשות הרבים. עונה הגמרה להטויי מכוסה על פי עדים, שזה לא בשעת הסכנה. האם הוא יכול להביא את הסכין שהוא מכוסה, אבל להראות לשני עדים שהוא לוקח איתו את הסכין ברשות הרבים? היא אמרת שהטעם הוא משום חבובי מצווה, אז זה לא יעזור שהוא יראה לשני עדים. רק כשהוא מביא אותו מגולה, אז הין זה מראה שהוא מחבב את המצווה, מראה לאין כל שמצוות ברית מילה דוחה את השבת כי היא מאוד מאוד חשובה. אבל מכוסה לא, זה לא בשום חיבוב מצווה שהוא מראה את זה רק לשני עדים, חרש ככה שאף אחד לא יודע, לא רואה. אלא היא אמרת משום חשדה, אם הטעם שאומרים שהסיבה שהוא צריך לקחת את הסכין מגולה כדי שלא יחשדו בו שהוא מטלטל משהו אחר ברשות הרבים בשבת, אפילו מכוסה, אבל אם יש שני עדים שרואים שפיר דמי, אז כן טוב. השאלה היא, האם באמת הטעם משום חיבוב מצוות מילה, או משום שלא יחשדו בו שהוא סתם מטלטל ברשות הרבים? מה באמת התשובה? עונה הגמרא, זה משום חיבוב מצווה באמת. אתמר, מה רבי לוי? לא אמרה רבי אליעזר לחבובי מצווה. וזה לא יועיל להביא אותו מכוסה, על ידי ששני עדים יעידו שהוא מטלטל סכין לצורך המילה, אלא צריך להביא את זה מגולה, אם אין כאן סכנה. תניא נמי אחי, הברייתא כותבת מפורש, מביאו מגולה ואין מביאו מכוסה, דברי רבי אליעזר. מה היה חסר אם היה כותב מביאו מגולה? מה הוא צריך לכתוב? ואינו מביאו מכוסה. די מפה שאפילו על פי עדים שלא יביא את זה מכוסה, אם זה לא סכנה. אמר רב אשי, מתניתי נמי תנינה, אפשר להביא ראיה, מתניתי נמי דייק, אפשר להביא ראיה מהמשנה שלנו בעצמה, כמו הטעם שאמרנו שהסיבה שרבי אליעזר אומר להביא את הסכין מגולה, זה כדי להראות את החביבות של מצוות מילה. דקטני, ובשעת הסכנה, אז מכסהו על פי העדים. אבל אם זה לא סכנה, לא. בסכנה אין, שלא בסכנה, לא יחסה את זה על פי העדים. שמע מינה שהטעם שרבי אליעזר רוצה שהמועל ילך עם הסכין בצורה מגולה ברשות הרבים, שום חבובי מצווה, שמע מינה. תניה אידך, ברייתא נוספת. מביאו מגולה, ואינו מביאו מכוסה, דברי רבי אליעזר. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, נוהגים היו בשעת הסכנה שיהיו מביאים מכוסה על פי עדים. כששעת סכנה אי אפשר להביא את זה מגולה, אז לפחות הראו לשני עדים שהוא מטלטל את הסכין, שלא יחשדו בו שהוא סתם מטלטל ברשות ערבים. עכשיו, כשאומרים שהוא צריך להביא את הסכין על פי העדים, האם הוא יכול להצטרף לעדות? זאת אומרת, צריך שני עדים, האם הוא אחד מהם ואז מספיק עוד עד אחד, או שצריך שני עדים חוץ ממנו. היבא אלו, עדים דקאמר. מה שרבי אליעזר אומר שצריך להביא את הסכין על פי עדים בשעת הסכנה, שהוא מביא את זה מוסתר. האם הוא מצטרף, ואז אי הוא ועוד אחד, זה כבר שני עדים, או דילמה, לא, הוא לא מצטרף אלא הוא, ועוד תרי, צריך שני עדים חוץ ממנו. תשמע, בדיוק בלשון המשנה, הוא בסכנה, מכסהו על פי עדים, דהיינו שהעדים שראויים להעיד על המעשה הזה. היא אמרת בשלמה, הוא לא מצטרף, וטרי צריך שני עדים בנוסף שפיר, אז באמת הם נקראים עדים, הם יכולים לבוא ולהעיד. אלא ימרת, הוא וחד, מה עדים? הרי הוא לא יכול להעיד על עצמו. אז צריך פה שני עדים חוץ ממנו. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. לשון עדים שראויים להעיד במקום אחר. באמת, בעדות הזאת, אולי לא יוכל להעיד, אבל כשהוא עם מישהו אחר ביחד, הם בוודאי נחשבים עדים. אמנם לא למעשה שהוא עצמו נוגע בו, לא מעשה שהוא בעצמו צריך להעיד על עצמו. הוא באמת לא יכול להעיד, אבל אם הוא יצטרף עם מי שאיתו להעיד על מישהו אחר, ודאי שם, יש להם שם של עדים. למדנו במשנה שמכיוון שלפי דעתו של רבי אליעזר אפשר לעשות גם את ההכנות למצוות ברית מילה, מכשירי מצווה, מותר גם לעשות אותם בשבת. אז לכן ועוד אמר רבי אליעזר, מותר לכרות עצים כדי לעשות מהם פחמים, כדי לעשות מהם סכין למצוות ברית מילה. תנו רבנן, במקומו של רבי אליעזר באמת היו קורטים עצים לעשות מהם פחמים, כדי לעשות מהם ברזל. למרות שזה דבר שנשמע מאוד מאוד לא רגיל, לעשות כל כך הרבה מלאכות שהן רק הכנות למצוות ברית מילה, וכל המלאכות האלה ידחו את השבת. בכל זאת, מכיוון שככה סבר רבי אליעזר, אז במקומו ככה נהגו באמת. הוא היה רב של המקום, אז נהגו על פי שיטתו. וכן, דבר נוסף שנהגו מנהג שלא נפסק להלכה, אבל במקום של אותו רב פסקו כמותו, במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב. למרות שרוב החכמים מוסרים את זה, אבל הוא התיר, אז במקומו התירו. כמו שהגמרא תבאר בהמשך, מה המקור שהוא התיר לאכול בשר עוף בחלב. מספר את הגמרא, לוי, שהוא היה אחד מחכמי ארץ ישראל, יקלה לוי יוסף רישבה. יוסף שהמקצוע שלו היה צייד עופות. מסתבר שזה היה בנציבין, בחוץ לארץ. קריבו לי רישה דטבתא. הביאו לפניו ראש של טווס. בספר שיחת חולין, כמובן על מסכת חולין, דף סמך ג' הוא מביא שם, שיש הרבה מאוד מחכמי ישראל שסברו שמותר לאכול את העוף שאנחנו קוראים לו היום טווס. ומה הסיבה שבפועל אנחנו לא אוכלים אותו? כי אין לנו מסורת. ייתכן שמה שאנחנו קוראים לו היום טווס, זה סוג עוף אחר שהוא אסור באכילה. אבל יש הרבה מאוד כאלה שסברו בצורה מאוד מאוד מוכחת, שזה הכוונה לטווס, זה שיש לו את הכנפיים עם הנוצות המאוד מרהיבות. אז הביאו לו ראש של טווס, בכל אופן מה שנקרא טווס, זה היה עוף טהור, והגישו את זה בפניו בחלבה, זאת אומרת בשר עוף בחלב, לא אכל. החכמים אסרו את זה. היה דעתו של רבי יוסי הגלילי שהתיר, אבל רוב החכמים אסרו. קייאתא לקמיה דרבי, הגיע לארץ ישראל לפני רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אמר לי, אז הוא בא להגיד לרבי הקדוש, המי לא תשמתינו, למה לא תנדה אותם? תראה מה הם עושים, הם אוכלים בשר עוף בחלב, שזה נגד מה שהתקבל בכל תפוצות ישראל. אמר לי, אז רבי ענה לו, איפה היית? זה היה כנראה נציבין, כי כמה הגמרא אומרת בסנהדרין, אומר לו, אתרי דרבי יהודה בן בתירא, וזה היה מקומה של רבי יהודה בן בתירא. היה גר בנציבין, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין. ואמינה, דילמה דרש לו כרבי יוסי הגלילי, אני סובר, אולי באמת פסק להם רבי יהודה בן בתירא, הלכה למעשה, כדעתו של רבי יוסי הגלילי, שמותר כן לאכול בשר עוף בחלב, לכן אני לא מנדה אותם. דתנן. והגמרא מביאה את המקור לדעתו של רבי יוסי הגלילי שמותר לאכול בשר עוף בחלב. רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו כל נבלה, ובסוף הפסוק כתוב שם, ונאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. הקש בין נבלה לאיסור בשר בחלב. אז דורשים מזה, עת שעשו משום נבלה, כל בעל חי שאם הוא לא נשחט כדין, הוא נאסור באכילה, אסור לבשל בחלב. ועוף, גם כן יש בו את האיסור של נבלה. אז הייתי חושב, שמכיוון שהוא אסור משם נבלה, יכול יהיה גם אסור לבשל אותו בחלב. תלמוד לומר לו, תבשל גדי בחלב אמו. גדי, לאמו באמת יש חלב. אבל יצא עוף שלאמו אין חלב. אין לו חלב אם. אז לכן לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, אין איסור את שם של בשר וחלב, אבל כמובן נפסק להלכה שאסור לאכול בשר עוף בחלב. אמר רבי יצחק, תראה מה זה שרבי אליעזר התכוון לשם שמיים וקיבלו משמיים את הפסק הלכה שלו במקומו, איפשהו היה רב. עיר אחת הייתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר, שהתיר לעשות בשבת כל המכשירי מילה, והיו מתים בזמנם. ולא עוד, שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, דרך כלל זה כוונה לרומי, על זה שלא על המילה שלא ימולו את בניהם, ודווקא על אותה העיר לא גזרה. אתה רואה שמשמיים קיבלו את הפסק הזה באותו עיר שנהגו כמו רבי אליעזר. תניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שעם ישראל קיבלו עליהם בשמחה, כגון מצוות ברית מילה, שעם ישראל קיבלו את זה עליהם בשמחה גדולה, דכתיב, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז כאן רש"י מפרש, אמרתך לשון יחיד, שכשאנחנו קיבלנו את התורה, קיבלנו הרבה מצוות יחד. שבע מצוות בני נוח, גם כן קיבלו שבע מצוות יחד. כשאברהם אבינו קיבל את מצוות ברית מילה, הוא קיבל מצווה אחת, אמרה אחת, סס אנוכי על אמרתך, אמרה אחת, כמוצא שלל רב, קיבלו את זה בשמחה. התוספות מביא את דברי הפרקי דרבי אליעזר, שאברהם אבינו כתוב עליו, היעס משתה, אברהם משתה גדול ביום, היגמל את יצחק. מה היה ביום הזה? זה אומר, היגמל זה היי גימל, היי זה גימטריה 5 וגימל זה 3, ביחד זה 8. מל, היגמל, הג מל, הג זה 8, מל, הוא מל אותו. באותו יום הוא עשה משתה גדול, כיוון שאברהם אבינו קיים את המצווה הזאת בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה, שלהלכה נפסק, שצריך לעשות סעודה, סעודת מצווה, מתי שמקיימים מצוות ברית מילה. בכל מצווה שישראל קיבלו אותה עליהם בקטטה, כגון מצוות הריות, דכתיב, וישמע משה את העם, מתי שהם קיבלו את האיסור להתחתן עם הקרובים, אז הוא שמע את העם בוכה למשפחותיו. מה זה למשפחותיו? דורשים חז"ל על עסקי משפחותיו שנאסרו להם הקרובי משפחה להתחתן איתם. והיה הרבה פרידות שצריכים להיפרד מקרובי המשפחה. היה קטטות גדולות שהיו שם. עדיין עושים אותה בקטטה. ומה הראיה לזה? שיש כלל, דלקה כתובה דלורמו בתיגרה. אין כזה מושג שכותבים כתובה שאין איזה מריבה שם. זאת אומרת, כל שידוך, כל פעם ש... מזדווגים, יש איזושהי מריבה. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמם עליהם למיטה בשעת גזירת המלכות, ולא הם מוכנים לוותר על המצווה הזאת, כגון עבודת כוכבים, שלא הם מוכנים לעזוב את הקדוש ברוך הוא ולעבוד אלוהים אחרים, ומצוות ברית מילה, עדיין היא מוחזקת בידם. כל מצווה שלא מסרו ישראל עצמם עליהם למיטה בשעת גזירת מלכות, כגון תפילין, עדיין היא מרופה ורפויה בידם. מה הראיה שרפויה בידם? ואמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כלישה בעל כנפיים. למה רבי ינאי צריך להזהיר שיהיה גוף נקי? וחוץ מזה, הגמרא תביא בהמשך, שלישה בעל כנפיים מסר את הנפש על מצוות תפילין. משמע מזה ששאר עם ישראל לא מסרו את הנפש. מהי היא? מה פרוש צריך גוף נקי כאלישה בעל כנפיים? אמר רבי שלא יפיח בהם. רבא אמר שלא ישן בהם, שלא יבוא לידי הפכה, שחדת, קרי. יש כמה פירושים המפרשים בזה. והמי קרו לי אלישה בעל כנפיים. מה בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, שכל המניח תפילין על ראשו יקרו, ינקרו את מוחו. כנגד מקום התפילין. ראה אלישע מניח תפילין, יצא לשוק, וראו כסדור אחד, ממונה, שוטר. אז אלישע רץ מלפניו. הממונה ראה שהוא בורח, רץ אחריו. כיוון שהממונה הגיע אצלו, אז אלישע נטלן את התפילין מראשו, והחזן בידו. הסתיר את זה. מצאו שבעבר היו גם תפילין קטנים, אפשר להכניס אותם בתוך הכף יד. אמר לי, מה בידיך? מה יש לך ביד? אמר לו, כנפי יונה. פשט את ידו, נעשה נס, נמצאו בה כנפי יונה, כנפיים של יונה. לפיכך היו קוראים אותו על שם הנס, בעל כנפיים. שואלת הגמרא, מה ישנה כנפי יונה? אמר לי. ולא אמר לי, שאר עופות. למה הוא לא אומר לו, יש לי פה כנפיים של איזה עוף אחרת? למה דווקא של כנפי יונה? משום דדמיה כנסת ישראל ליונה, כנסת ישראל משולה ליונה, שנאמר על עם ישראל, כנפי יונה נחפה בכסף, מכוסה בכסף, ועברותיה, הכנפיים שלה בירקרק חרוץ. למה עם ישראל נמשלו ליונה? מה יונה זו? הדרך היחידה שלה להתגונן מהטורף, על ידי כנפיה שהיא מכה בראש גפה, על הטורף שיניח לה. כנפיה מגינות עליה. אף ישראל, מצוות מגינות עליהם. מספרת הגמרא, אמר רבי אבא בר אבדא, אמר רבי יצחק, פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מערב שבת. לא הביאו סכין מערב שבת למקום המילה. ויש בעיה. אנחנו הרי פוסקים כמו דעתו של רבי עקיבא, שרק המילה עצמה דוחה את השבת. אבל שר מלאכות לצורך המילה זה אסור, אז מה עושים? והביאו בשבת דרך גגות ודרך חצרות, שהם למעשה רשות היחיד. אבל כיוון שגגות, יש פה מתחת לגג יש בתים, כל בית גר מישהו אחר. ומדי רבנן, כשיש שתי חצרות או שתי גגות ששני אנשים, ברשות ששני אנשים שונים, צריכים לעשות עירובי חצרות. דהיינו שכל שכן יביא איזה כיכר לחם, ישימו את כל הכיכרות בבית של אחד מבני החצר, אז יגלה שכל הבתים פה שייכים בעצם לבעל בית אחד, כולם רשות אחת, ואז אם הוא טלטלטל בכל החצרות, כל הגגות. אבל כאן הגגות האלה והחצרות האלה מדובר שלא היה עירוב. לא עשו עירוב בין הבתים, ובכל זאת התירו את האיסור דרבנן הזה לצורך הבאת סכין למקום המילה. רבי יצחק מציין ואומר שהמעשה הזה היה שלא ברצון רבי אליעזר. הגמרא מבינה שלפי רבי אליעזר היה אסור להביא את הסכין דרך הגגות והחצרות. מתקיף לרב יוסף שלא ברצון רבי אליעזר. דרבה, רבי אליעזר הוא דשערי. אם אתה מחפש דעה שמתירה, זה רבי אליעזר, הוא הכי מתיר. הוא אפילו מתיר דרך רשות הרבים. חי תימה, מה שרבי יצחק התכוון, שהם לא עשו את זה כמו דעתו ברצון רבי אליעזר, כי כמו דעתו של רבי אליעזר היה מותר להם להיקל עוד יותר, לשערי אפילו ברשות הרבים. אלא רשות הרבים הם לא היו לוקחים את הסכין לרשות היחיד, אלא ברצון רבנן שהם חולקים דאסרו דרך רשות הרבים ושרו דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפות, שאפילו הם לא עשו עירוב בין הגג לבין החצר לבין הקרפף. מה הכוונה קרפף? זה שטח מגודר שלא הוקף למגורים, הוא לא הוקף לדירה, אלא בשביל לשים שם עצים וכדומה. אם זה שטח עד 5,000 אמות מרובעות, הוא נקרא רשות היחיד, אבל צריך לעשות עירובי חצרות בינו לבין חצר אחרת. דיינו, כל הבעלים של החצרות או של הגגות או של הקרפיפות לוקחים כיכר אחד, נותנים כיכר אחד, ואת כל הכיכרות של כל אחד מהם שמים בבית אחד, ואז נחשבים כולם כמו רשות אחת ומטלטלטל ממקום אחד למקום אחר. אבל פה לא עשו עירוב, בכל זאת התירו לקחת את הסכין דרך גגות, חצרות וקרפיפות. מה תגיד כמו רבנן? שאת הגמרא משארי, אחי רבנן התירו דרך גגות, חצרות וקרפיפות. רבנן שאוסרים לטלטל את הסכין מרשות הרבים לרשות היחיד, אוסרים גם לטלטל אותו דרך גגות, חצרות וקרפיפות. והתניא, כשם שאין מביאים אותו דרך רשות הרבים, ככה מביאים אותו לא דרך גגות ולא דרך קרפיפות ולא דרך חצרות, אם לא היה עירוב ביניהם. אז אם כן, הפירוש, מה אומר רבי, מה אומר פה דבריו של רבי יצחק, שהוא בא ואומר שהמעשה הזה היה שלא ברצון רבי אליעזר. מה פירוש היה שלא ברצון רבי אליעזר? מה פירוש? אלא אמר רבשי, המעשה הזה היה שלא ברצון רבי אליעזר, וגם כשלא ברצון אלה שחולקים עליו ומחלוקתו, אלא ברצון דעתו של רבי שמעון. רש"י מציין שיש שלוש דעות לגבי האם מותר לטלטל, אם לא היה עירוב, בין חצר גג וקרפף. האם מותר לטלטל מהחצר לגג או מהגג לקרפף. יש שלוש דעות בעניין הזה. דעתו של רבי מאיר, שאסור לטלטל מחצר לגג או מגג לקרפף או להפך, אבל מה? מחצר לחצר אפילו שכל חצר שייכת לאדם אחר, כלי ששבת בחצר מותר לטלטל אותה לחצר של מישהו אחר. או מגג אחד לגג של מישהו אחר מותר. או מקרפף של מישהו אחד לקרפף של מישהו אחר מותר. אבל מחצר לגג ומגג לקרפף לא. דעתם של חכמים הם מקלים טיפה יותר. הם אומרים מותר לטלטל מחצר לגג או מגג לחצר, אבל קרפף הוא רשות, רשות בפני עצמו. מקרפף לגג או לחצר ולהפך אסור. בא רבי שמעון ומקל עוד יותר. דתנן רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצרות, שכל אחד מהם שייך לבעלים אחרים, כולן רשות אחת הן, גם אם אין עירוב ביניהם. לכלים ששבתו בתוכם, מוטל טלטל, למשל, סכין של מילה, מחצר של מישהו אחד לקרפף של מישהו אחר, או מגג של מישהו אחד לחצר של מישהו אחר. אבל, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. כלים ששבתו בתוך הבית, אסור להוציא אותם לחצר או לגג או לקרפף, או אפילו לא לבית אחר של מישהו אחר. באמת כך נפסק להלכה. אבל בכל אופן, מה שאמר רבי יצחק, אומר, המעשה הזה עשו כמו דעתו של רבי שמעון, שלא ברצון רבי אליעזר ומחלוקתו. לכן התירו לטלטל את הסכין דרך חצרו, דרך גגות, כי רבי שמעון מתיר את זה. וכמו שאמרנו, כך נפסק להלכה, שאם סכין שבת, הסכין של המילה שבת בבית של מישהו, עכשיו אסור לקחת את זה מהבית לבית אחר או לחצר, אסור. אלא אם כן עשו עירוב כמובן. אם לא עשו עירוב עשו, אבל אם זה שבת בחצר או בגג, מותר כן לטלטל את זה לחצר אחרת או לגג אחר. בהמיני רבי זירא, שאלה הוא שאל מרבי אסי. אנחנו הרי יודעים שאם לא עשו עירובי חצרות, כן? כשיש חצר שפתוחים לה כמה בתים, בכל בית יש לו בעלים אחרים, החכמים תקנו שיהיה אסור להוציא לחצר המשותפת דברים מהבתים, מהבית לחצר. למה? כי החצר היא כמו רשות הרבים כזאת. נכון שעל פי ההגדרה מהתורה זה נקרא רשות היחיד, כי יש מחיצות והכל. אבל כיוון שזה מקום שהרבה אנשים מצויים שם, כל בני הבתים מסתובבים בחצר המשותפת שלהם, אז צריך לעשות עירובי חצרות, כמו שאמרנו, לוקחים כיכר מכל הדיירים של הבתים שבחצר, שמים את זה בבית של אחד מהם, ואז אני חושב שכל הבתים בעצם משותפים לרשות אחת. עכשיו, אם לא עשו עירובי חצרות, כלים ששבתו בחצר, שבשבת הם היו בחצר, כלים שמיועדים לחצר, מותר לטלטל אותם בחצר. מותר לטלטל. אבל כלים ששבתו בבית, אסור לטלטל לחצר, או שאסור לטלטל אותם לבית אחר, אם לא עשו עירובי חצרות. אבל כלים שהיו בחצר, מותר לטלטל אותם בחצר עצמה. עכשיו, מה יהיה הדין לגבי מבוי? מבוי שלא עשו שיתופי מבואות, הרי החצרות היו פתוחים למבוי. כמה חצרות פתוחות למבוי אחד. ובשביל להתיר, הרי המבוי, אמנם מהתורה גם כן הוא נקרא רשות היחיד. אין בו 16 אמה רוחב, ויש בו מחיצות. מהתורה הוא נקרא רשות היחיד, אבל מדרבנן תקנו שמכיוון שהרבה מצויים שם, שיהיה לו הגדרה כמו רשות הרבים. אלא אם כן, עושים תיקון שעושים לחי, או שקורה, כן, כמו שאמרנו, לוח בכניסה למבוי, או קורה למעלה, כמו צורת הפתח כזאת. ובנוסף, כל החצרות צריכים להשתתף. זאת אומרת, כל חצר וחצר מביאים איזשהו אוכל, ושמים את כל האוכל באחת הבתים שבמבוי, וכך כל החצרות עכשיו עם בני רשות אחת. מותר לטלטל. עכשיו, השאלה היא, מבוי שלא עשו את השיתופי מבואות הזה, האם אפשר לטלטל לפחות כלים ששבתו במבוי, לטלטל אותם בתוך המבוי עצמו, או שזה נחשב כמו שמטלטלים בקרמלית, או ברשות, כמו שזה רשות הרבים, שעשו לטלטל אפילו לא במבוי עצמו. זו השאלה. מבוי שלא נשתתפו בו, לא עשו עירובי, כמו עירובי חצרות, לא עשו בו שיתופי מבואות. ואת עירובי חצרות, זה כשיש חצר שפתוחים לכמה בתים, אז עושים עירובי חצרות. כל חצר שיש בעולם צריכה לעשות עירוב בין כל בני הבתים. שיתופי מבואות זה כל החצרות עושים, משתתפים יחד כדי שיהיה אפשר לטלטל מהחצר למבוי. אם לא עשו שיתופי מבואות, מהו לטלטל בכולו כלים ששבתו במבוי בעצמו? מי אמרינן כחצר דמי? וכי נאמר שהדין של מבוי יהיה דומה לדין של חצר? מה חצר אף על גב דלא ערבו? כל הבתים ביחד, בכל עוד כלים ששבתו בחצר מותר לטלטל בכולו. אז היי נמי, גם פה המבוי אף על גב דלא נשתתפו בו, יהיה מותר לטלטל בכולו לפחות מה ששבת ברחבה של המבוי, יהיה מותר לטלטל אותו מצד לצד במבוי עצמו. עוד דילמה, או שנאמר, לא, לא דמי לחצר. למה? מה ההבדל? מצד אחד, לחצר, איתלי, ארבע מחיצות סביב. והי, המבוי, לטלי ארבע מחיצות, לכן הוא דומה יותר לקרמלית, שזה אסור לטלטל בקרמלית עצמה יותר מ-400. הנה, מעוד הבדל שיש בין חצר לבין מבוי, חצר איתלה הוא דיורין, זה עשוי להשתמש הרבה שימושים של הבית שם, אבל היי, המבוי, לט בית דיורים, לא משתמשים שם כל כך את השימושים לצורך הבית. האם מותר או אסור? שתיק ולא אמר לי ולא מידי? אמרה הבינה שהוא פשוט לא זכר מה ההלכה. מספר את הגמרא, זימנין אשכחי דיאטיב, וכאמר, פעם אחרת, רבי זיירא מצא את רבי אסי, שהוא אמר איזשהו, סיפר איזשהו סיפור. מה הוא סיפר? אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה הנשיא. פעם אחת היה ברית בשבת ושכחו ולא הביאו את האזמל, את הסכין של הברית מילה, לא הביאו את זה בערב שבת. והביאו את הסכין בשבת עצמה והתפלו. איך מותר לעשות דבר כזה? היה דבר קשה לחכמים. איך מניחים דברי חכמים שאוסרים לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו סכין של מילה, ועושים כמו דעתו של רבי אליעזר? הרי ההלכה היא כמו חכמים, משני דברים, משני טעמים. חדה דרבי אליעזר שמותי. רבי אליעזר הוא מתלמידי שמי, שההלכה היא כמו דעת הלל, בית הלל. פירוש נוסף, נידו הרי את רבי אליעזר, הסיפור של תנור של אחנאי שם במסכת בבא מציע דף נ"ט. ולא פוסקים כמו רבי אליעזר, זה טעם אחד. ועוד טעם שצריכים לפסוק כמו חכמים, כי הרי הכלל הוא, גם אם זה לא היה רבי אליעזר, סתם יחיד שהוא מתווכח מול הרבים, הלכה היא כמו הרבים. אז איך באמת התירו לטלטל את הסכין במבוי? אמר רבי יושעיה, שאילית את רבי יהודה הגוזר, הכוונה מועל, היה אחד מועל שקראו לו רבי יהודה. מה היה הסיפור שם? אמר לי, אני אגיד לך מה היה הסיפור. מבוי שלא נשתתפו בו אהבה. זה היה מבוי שלא עשו שם שיתופי מבואות, החצרות, לא השתתפו יחד, ואז אם כן המבוי הזה הוא כמו רשות הרבים מדי רבנן. ואיך התירו לקחת את הסכין? לא התירו לקחת את הסכין מבית לחצר או מהחצר למבוי, רק מה? הייתוהו מהי רישה להי רישה. הביאו את הסכין מבית, הביאו את הסכין מקצה אחד של המבוי לקצה אחר של המבוי. אבל טלטלו במבוי עצמו, לא טלטלו מהבית למבוי. ככה שומע רבי זיירא את דבריו של רבי אסי. אמר לי, רבי זיירא שאל אותו, מה, סבירה לי למר מבוי שלא נשתתפו בו, מותר לטלטל בכולו? וכי הרב סובר שמותר לטלטל את הסכין מקצה אחד של המבוי לקצה האחר של המבוי, למרות שלא עשו שיתופי מבואות, זה בדיוק השאלה שאלתי אותך ואתה לא ענית לי. אמר לי אין, אמר לי ואז אם ננבעי מנך ולא אמרת לי אחי, כבר שאלתי אותך פעם את השאלה הזאת, לא ענית לי, זה נראה שאתה לא זוכר. דילמה, אגב שיתפח ראית לך? גמרח, אולי כששאלתי אותך לא זכרת את האמרה של רבי יושעיה, אבל עכשיו כשחזרת על דברי ריש לקיש, ככה חזרת על הדברים, מתוך זה שאתה חזרת ומתוך הרצף של הדברים, אז זה נכנס לך לרצף, ואז פתאום נזכרת. אמר לי, הין, אגב, שיתפה ראית לי גמרי, תוך כדי שחזרתי מהר על הלימוד של דברי ריש לקיש, נזכרתי גם בדברי רבי יושעיה, שגם אם לא עשו שיתופי מבואות במבוי, בכלים ששבתו במבוי עצמו, מוטל לטלטל אותם לכל אורך המבוי. ובאמת כך נפסק להלכה, שכלים ששבתו במבוי, מותר לטלטל אותם כמובן לצורך ברית מילה ודאי. התמר, אמר רבי זיירא, אמר הלכה בשם רב, מבוי שלא נשתתפו בו כל החצרות שבמבוי, אין מטלטלים בו חפצים אלא בארבע אמות. זה נראה לכאורה סותר את הדברים שאמרנו קודם, שהמבוי הזה עשו לטלטל בו. אמר רבי, המילתא, אמרה רבי זיירא, ולא פירשה, הוא לא פירש מתי רב אוסר לטלטל במבוי יותר מארבע אמות, ומתי הוא התיר. הדעת הרבה ברבוע ופרשה, הוא הסביר בדיוק על איזה מקרה מדובר פה. ואמר רב נחמן, אמר בשם רבה ברבוע, והוא אמר בשם רב, שהוא בעל המאמר פה. מבוי שלא נשתתפו בו, שבני החצרות לא השתתפו יחד במבוי. אז ככה, אם ערבו חצרות עם הבתים, זאת אומרת שהם באיזשהו מקום נפרדו מהמבוי. הבית עם החצר הפך להיות אחד. זאת אומרת, כל הבתים שבחצר, כל אחד הביא כיכר ושמו את הכיכרות באחד מהבתים של החצר. זאת אומרת שהחצר הפכה להיות שייכת לבתים. אבל לא עשו אחרי זה שכל החצרות משתתפים יחד כדי שהמבוי יהיה כמו רשות אחת לכל בני החצרות. אז אם כן, הם מטלטלים בו אלה בארבע אמות. למה? כיוון שהבתים עם החצרות מחוברים. אז מותר לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אבל המבוי כבר הוא נשאר מנותק מביניהם. אז לכן את הכלים ששבטו אפילו במבוי עצמו, הם מטלטלים יותר מארבע אמות. אבל אם לא ירבו חצרות עם הבתים, אז אם כן יוצא שבעצם החצרות והמבוי והבתים הם נשארו במצב רגיל שבהם, מותר לטלטל בכולו. מותר לטלטל כלים ששבטו בכל המבוי. שואלת הגמרא, מה הסבר? מה ההבדל? אמר לי רבי חנינא חוזנאי לרבה, מה ישנה כי ערבו חצרות עם הבתים, שאז אתה אומר שאסור לטלטל יותר מארבע אמות, אפילו כלים ששבטו במבוי? למה? דניתקו חצרות ונעשו בתים. אתה אומר שכיוון שכל בני כל הבתים שבחצר השתתפו יחד, אז החצר נהייתה חלק מהבית, אז אם כן יש פה בעצם בית אחד, ויש לה חצר. ניתקו חצרות ונעשו בתים, והחצרות בטלים לבית. ובשביל שמבוי יהיה לו את ההגדרה של מבוי, יש תנאי, שכך נפסק באמת גם בשולחן ערוך, שצריך שיהיו לו לפחות שתי חצרות, שבכל חצר יש שני בתים. ורב לטעמי דאמר רב, אין המבוי ניתר אפילו בלחי, שאתה שם קנה זקוף בפתח המבוי, או בקורה ששוכבת מעל הרוחב של הפתח כמו צורת הפתח, עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, שיש שתי חצרות פתוחים למבוי, שבכל חצר יש שני בתים. ואחה, ברגע שערבו את החצרות עם הבתים, בתים מיקה, שפתוחים ישר למבוי, חצרות לקה, כי חצרות נהיו בטלים לבתים. אז אם כן, כי לא ערבו נמי, גם אם החצרות לא ערבו עם הבתים, לחזינו לאן הבתים כמנדסטים הידמו, אז אם כן בעצם אתה מחשיב את הבתים כאילו יש הפסק בין הבית לבין המבוי, כי החצר מפסיק באמצע, כי הרי לא חיברנו את החצר עם הבית. וחצרות איקה, יש פה רק חצרות שפתוחים למבוי, ובתים לקה. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו לא מחברים בין הבית לחצר על ידי עירובי חצרות, אז החצר שהיא פתוחה למבוי, רק חצר יש פה שפתוחה למבוי, כי לא שיתפו את הבית עם החצר, אז אם כן, בעצם יש הפסק בין הבית לבין המבוי על ידי החצר. עונה הגמרא, יש הבדל. במקרה שלא עשו עירובי חצרות, שלא השתתפו כל הבתים יחד, שהחצר תחשב חצר משותפת, אפשר דמבטלה לרשות דקולו לגבי אחד, אפשר לעשות דבר פלא. אם בשבת תברר ששכחו לעשות עירובי חצרות, אז אם כן אסור לאף אחד לטלטל מהבית לחצר, אז אם הם אנשים עם מידות טובות, הם יכולים להגיד, אם אנחנו לא נעשה פה שום תקנה לאף אחד יהיה, הרי אסור לטלטל מהבית לחצר, אז בוא לפחות שאחד יהנה. בוא כולנו נבטל את הרשות שלנו מהחצר, ורק בן אדם אחד יחשב שהחצר שייכת אליו, ואז יהיה חצר שייכת לבית. וזה אפשר לעשות דבר כזה. אז אם כן, כיוון שאפשר לבטל את הרשות של כולם לאחד מהבתים, אז אם כן, כל החצר שלו, ואז יהיה מותר לטלטל מהבית לחצר, אז עצם זה שזה אפשרי דבר כזה, כבר אין כאן הפסק בין המבוי לבין הבית, כי הרי כל בית יש לו אפשרות להיות שייך למבוי, אם כולם מבטלו את רשותם בשבילו בחצר, ואז בעצם החצר הזאת היא חצר פרטית, ואז הוא יכול לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אז אם כן אין כאן הפסק בין המבוי לבין הבית. שואל רבי חנינא חוזנאי, סוף סוף, גם אם הם יעשו את זה בני הבית, בני החצר, אז יש פה רק בית אחד. בית איקה, בתים לקה. אז שוב פעם אין פה הגדרה של מבוי, למה? כי צריך שזה, בשביל שזה חשב מבוי, צריך שיהיה שתי חצרות, שבכל חצר יש שני בתים, אבל פה גם אם כל בני הבתים יוותרו על השטח שלהם בחצר לאחד מהבתים, אז אם כן יוצא שיש כאן בחצר הזאת רק בית אחד, אז שוב פעם המבוי שהחצר פתוחה אליו, לא יהיה לו הגדרה של מבוי. אז רבא נסה לענות לו, אפשר, דמיצפר ועד פלגה דיומה לגבי אחד. ומפלגה דיומה ולפניה לגבי אחד, אולי יבטלו את רשותם, שמי הבוקר עד חצות היום, כולם יבטלו את הרשות לגבי בית אחד. ומי חצות היום והלאה, מבטלים את הרשות לגבי בית אחר, ואז בעצם החצה הזאת פתוחה לשני בתים. אז ענה על זה רבי חנינא חוזנא, סוף סוף בעידנא דאיתא להאי, לתא להאי. הרי החצר הזאת תמיד תהיה שייכת רק לבית אחד. מתי שהיא שייכת לבית הזה, היא לא שייכת לבית האחר, וכשהיא שייכת לבית האחר, היא לא שייכת לבית הזה. אז עוד פעם, המבוי לא פתוח אליו חצר שפתוחים לה שתי בתים, אלא רק בית אחד, אז אין לו הגדרה של מבוי. אלא אמר רבשי, מבוי שפתוחים אליו שתי חצרות, שבכל חצר יש שני בתים, הוא בהגדרה של מבוי, זה לא משנה אם עשו עירובים, שיתופים, זה לא משנה. בפועל, יש חצרות, יש בתים, זה נקרא מבוי. אבל מה? למה באמת מבוי שלא עשו בשיתופי מבואות? אז ההבדל אם מותר לטלטל במבוי עצמו, כלים ששבתו במבוי או שעשו לטלטל, זה האם החצרות בעצם עשו בהם, כל בני הבתים עשו עירובי חצרות והשתתפו יחד בחצר או לא? מה משנה לנו האם בני החצר השתתפו יחד או לא לגבי הטלטול של כלים ששבתו במבוי עצמו. מסביר רבה שהיא יסוד עמוק. מי גרם לחצרות שבכלל יאסרו את המבוי? למה שהמבוי הזה, שיש בו מחיצות כמו שצריך, זה רשות היחיד לכל דבר, למה שיאסרו לטלטל במבוי הזה? כי הוא משותף להרבה אנשים. איזה אנשים? מאיפה אנשים באו? שיש פה הרבה בתים בחצרות, וזה מקום משותף לכל בני הבתים האלה. אז אם כן, מי גרם לחצרות שיאסרו את המבוי, שיצטרכו בכלל לעשות בו שיתופי מבואות? זה הבתים שנמצאים בחצר. אז אם עשו פה עירובי חצרות, ואז החצרות מחוברים לבתים, כי כל בני הבתים בעצם פה, יש להם רשות אחת עם החצר, כל בני הבתים הופכים את עצמם לרשות אחת בחצר הזאת, אז החצר שייכת לבתים, אז היא אוסרת לטלטל במבוי. ואסור לטלטל שם יותר מ-400. אבל פה, במקרה כזה, שלא עשו עירובי חצרות, והבתים לא שייכים לחצר, כי הרי אסור לטלטל מהבתים לחצר עכשיו, אז אם כן יוצא שהמבוי הופך להיות רשות יחיד רגילה לכל דבר, לכן מותר במבוי עצמו לטלטל כלי ששבת במבוי מצד אחד של המבוי לצד אחר של המבוי. להלכה, פוסק השולחן ערוך, אם לא ירבו החצרות ביחד, הוא כותב, וגם לא נשתתפו במבוי, לא ירבו עירובי חצרות, לא עשו שיתופי מבואות, מותר לטלטל בכל המבוי כלים ששבתו בתוכו. הוא לא פוסק כמו דעתו של רב, הוא אומר, בין אם ירבו החצרות עם הבתים, בין אם לא ירבו החצרות עם הבתים, בכל מקרה מותר לטלטל, בכל מקרה מוטל לטלטל בכל המבוי. הוא מביא שם את דבריו של הרמב״ם, זה מעניין, הוא כותב שהרב רבינו משה בר מימון אומר שדווקא כשלא ירבו החצרות עם הבתים אז מוטל לטלטל בכל המבוי, אבל אם הם ירבו אז אסור לטלטל במבוי אלא 400, כמו ההסבר פה של רבשי בדבריו של רב. ועד כאן דף קוף למד.